כן, אנחנו עסוקים, כן, בעמוד פה, אתה צודק. אנחנו עסוקים בשאלה, מדוע ניתנה התורה במדבר? כן? וראינו שמסביר לנו המהר"ל, משום שהתורה היא למעלה מן הטבע, ואילו היישוב של בני אדם הוא בחינה של טבע. וכדי להשיג את התורה צריך באיזשהו מקום לוותר על הטבעיות, ולכן ניתנה התורה במדבר. זה בגדול, הוא נכנס יותר לפרטים, אבל באופן כללי הכל מחובר לעובדה שהתורה איננה טבעית, ולכן ניתנה בשלושה דברים: במדבר, באש ובמים. ויש לפרש גם כן עכשיו פירוש אחר, כי יש לתורה שלוש בחינות מחולקות שאין בחינה זאת כמו האחרת. כלומר, כאן שוב חוזר למדרש שאומר שהתורה ניתנה במדבר, באש, במים. אז מזה אנחנו לומדים שלושה דברים שונים, שלוש בחינות שונות שיש לתורה. וזה כי התורה, כל דבר שבא הוא טוב בעצמו, כי נאמר, קבל את אביך ואת אמך. ודבר זה הוא בוודאי טוב מאוד. ומכל מקום, אל תחשוב כי דבר זה, מה שנאמר בתורה, כבד, הוא טוב ואינו מחויב בעצמו. רגע, כל זה למדנו, לא? לא, לא למדנו. טוב, נכון. ומכל, אל תחשוב כי דבר זה, מה שנאמר בתורה, כבד, הוא טוב ואינו מחויב בעצמו, כמו מי שעושה לאחר דבר שהוא טובה, אבל אינו מחויב. דבר זה אינו. אבל מצוות התורה אינם כך, שהטוב שהוא בתורה, כל דבר מחויב לגמרי. כי לא תגנוב, הדבר הוא טוב, שלא ייקח את של אחר, והוא דבר מחויב ומוכרח להיות. זאת אומרת, מה שהוא אומר כאן, זה שיש בתורה בחינה של טוב עצמי. כלומר, אל תאמר שמשל התורה רצתה לעשות אותנו טובים, ולכן חיפשה, נתנה התורה, למשל מצוות כיבוד אב ואם, כדי לעשות אותנו טובים. אבל יכול היה להיות גם שנהיה טובים על ידי מעשה אחר. אומר לך המהר"ל, לא. המעשים שהתורה ציוותה עליהם, הם טובים מצד עצמם.
סליחה הרב, זה לא מובן.
מה?
הם טובים מצד עצמם, אבל זה כדי שנהיה טובים שיתנו לנו.
כן, אבל אין אפשרות להיות טוב באופן אחר.
אין אפשרות להיות טוב.
זאת אומרת, לעומת החוקה הפילוסופית, למשל בחוקה הפילוסופית, יש כל מיני חוקות שהפילוסופים הניחו, או הדתות הניחו. זה עושה אותך טוב, גם זה עושה אותך טוב. זה מזכך את הנפש, זה מזכך את הנפש. מה שאין כן בדברי תורה, שזה חייב להיות באופן כזה, ולא באופן אחר.
כי זה הכי טוב.
כי זה הטוב מצד עצמו.
אני לא מבין מה זה הטוב מצד עצמו
והטוב
האחר.
שניהם
טובים, לא? מה
ההבדל
הטוב מצד עצמו
והטוב האחר? יש למשל, למשל אומרים לך, תראה, אתה צריך להיות שמח. אז אם אתה צריך להיות שמח, בוא תראה סרט של האחים מרקס. אתה תצחק, תהיה מבסוט, תהיה מבסוט. יש אפשרות אחרת כדי להיות שמח. לך תבוא לחתונה, שם יש שמחה וזה וזה, יש חברים, תשמח. אז זה בעצם, זה שראית דווקא את הסרט ההוא, שלך דווקא לחתונה, זה לא דווקא משהו עצמי. העיקר הוא המטרה, האמצעי הוא משני. אבל אם אני אומר, אתה צריך להיות שמח דווקא באופן מסוים, כי דווקא האופן הזה של שמחה הוא מושג דווקא על ידי מעשה פלוני, יוצא שהמעשה הוא טוב מצד עצמו, לא רק מצד המטרה שהוא משיג. הבנת? זה משהו. אז מה שאומר, לגבי דברי תורה. דברי תורה הם טובים, אבל לא רק שהם טובים, אבל הם טובים באופן כזה ולא אחר.
למה הטוב הזה
הוא לא טבעי לאדם? הטוב השני של האחים מרקס הוא יותר טבעי. למה בסופו של דבר יותר קל לאדם להיות שמח אחרי סרט טוב של האחים מרקס מאשר סרט אפשר? לא, יש בטבע של העולם דברים שמשנים אותך, עושים אותך יותר טוב. אבל הדברים האלה אינם מחויבים. כי לפעמים אני משיג את המטרה על ידי משהו אחר. אז הוא נתן לנו, לא, זהו, זה בדיוק העניין. הוא נתן לנו שתי דרכים. יש דרך הטבע, יש דרך התורה. בדרך של הטבע הדברים אינם מוכרחים באופן מוחלט, בדרך של הטבע של התורה הם מוכרחים. כלומר, מצד המטרה שהתורה רוצה להשיג, שהיא הדבקות של האדם בבורא, זה דווקא באופן הזה ולא באופן אחר.
למה צריך
להיות נגד הטבע? זה נושא שהוא לא הנושא של המהר"ל כעת. אז זה דבר שהוא דיבר עליו מיליון פעמים מקודם, שיש במציאות דבר נבדל. אני רק אגיד בקצרה, בשביל הנפשות הפשוטות שקשה להם להבין את זה בפעם אחת, וזה שהעולם, אם הוא היה רק עולם של טבע, היה עולם סגור, עולם עגול. עולם סגור, עגול, הוא עולם שבו אין תקווה. מה שאין כן, עולם שבו יש מפגש עם הנבדל, הוא עולם שבו יש התפתחות, יש נשימה מתמדת. בסדר? יש מושג בפילוסופיה המערבית שחוזר הרבה, זה מושג הקוליות. קוליות, לא קול.
להיות קול.
לא, לא להיות קול, אלא להיות הכל. זאת אומרת, הקוליות זה הנטייה שיש לפילוסופיה המערבית לתת הסבר טוטלי לכל. אני אסביר לך משהו וזה יקיף את הכל. כן, למשל ספינוזה הוא כזה, יש הרבה כאלה, אריסטו, שרצו לתת הסבר כולל לכל המציאות. ברגע שאני מסוגל לתת הסבר כולל למציאות, זה סימן שאין טרנסנדנטיות, אין אלוהים. בסופו של דבר, גם אלוהים הוא כלול בציור שלי. ואז יוצא שזה עולם שבו אין הפתעות, שום דבר חדש לא יהיה. אז כל מה שיצא לפועל זה דברים שכבר מלכתחילה היו אמורים לצאת אל הפועל. או במילים אחרות, זה עולם של ייאוש. מה שאין כן עולם שבו יש למעלה ממני, אז אני יכול גם להתקדם. או כמו שאמר פעם רבי נחמן מברסלב, לא זוכר באיזה מילים הוא אמר את זה, אבל הוא אמר את זה, שאלוהים שאין עליו קושיות זה אלוהים קטן. אם יש קושיות זה טוב, סימן שלא הבנת אותו, אז אתה יכול להתעלות. פרשטייסט? טוב. טוב, אז איפה היינו? ועוד דבר שלישי, שכל מצוות התורה הם אלוהיים, ואין התורה דת טבעית או דת נימוסית או דרך ארץ לקיום היישוב, כמו שאמרו קצת אנשים, כי התורה היא נימוס בני אדם. אבל התורה היא אלוהית, שכל דבריה אלוהיים, ומפני כך על ידי זה זוכה לעולם הבא. ואם היו דברי הנימוסיים, לא היה זוכה על ידם לעולם הבא. כלומר, התורה איננה חוקה נימוסית. מה זה חוקה נימוסית? זה בא מהיוונית, נומוס. נומוס ביוונית זה חוק. והשאלה היא, האם התורה, אז מה זה דת נימוסית? זה מושג של ימי הביניים, התכוונו בזה דת שכל הנושא שלה, כל המטרה שלה, זה להסדיר את ענייני העולם. כדי שהעולם יתפקד בצורה נכונה, אז יש דת. למשל, זה כולל לא תרצח, לא תגנוב וכדומה, שהם הדברים שאם מקיימים אותם, אז החברה מתקיימת. נכון? בחוקותיהם, תרגום מנימוס ההון. כן, זו מילה יוונית שחדרה גם לארמית. כן, הארמית קלטה הרבה מילה יוונית. כך אומר הרמב״ם. כן? הרב יכול לבנות בקיצור
שלוש הנקודות,
אנחנו עוד מעט נגיע לכל זה, רק רגע. אבל אומר המהר"ל, אם התורה הייתה רק נימוסית, אז אי אפשר היה על ידי קיומה לזכות לחיי העולם הבא. נכון? האמת היא שריח של הטענה הזאת אפשר לראות בתוך דברי הרמב״ם. הרמב״ם בסוף פרק ד' של הלכות יסודי התורה אומר שמעשה בראשית ומעשה מרכבה הם דברים עמוקים מאוד וצריך להשתוקק לזה, אבל לא ראוי ללמוד את זה לפני שהאדם יודע את האסור והמותר. עכשיו, מדוע צריך לדעת את האסור והמותר לפני שעוסקים במעשה בראשית ומעשה מרכבה? אומר הרמב״ם, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, בגלל שזה מיישב ליבו של אדם. כלומר, ההלכה נותנת לאדם יציבות, יציבות בנפש. זה מותר, זה אסור, יש גבולות בעולם, הדברים ברורים. ודבר נוסף אומר הרמב״ם, הלא זה הטובה הגדולה שהנחיל לנו הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. שימו לב טוב טוב לסגנון של הרמב״ם. המצוות הן באות ליישב את העולם הזה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. אז מה עושות המצוות? הן מקנות עולם הבא או לא? לא. הן מיישבות את העולם הזה. אם העולם הזה מיושב, אז אתה חי בשלווה. אתה חי בשלווה, אתה יכול סוף סוף לעסוק כראוי בחוכמה. אם אתה יכול לעסוק בחוכמה, אתה תזכה על ידי החוכמה הזאת לחיי העולם הבא. אם כן, מה?
לפי הרמב״ם
זה לא מחויב. כלומר, אדם יכול לקיים מצוות אבל יישאר טיפש. אם הוא קיים מצוות ויישאר טיפש, לא יזכה לחיי העולם הבא. דבר שלישי אומר הרמב״ם, למה צריך ללמוד את המצוות קודם? זה בגלל שעל ידי זה, בגלל שזה קל ללמוד, אפשר שידעים הכל, איש ואישה, גדול וקטן, בעל לב רחב ובעל לב קצר. כלומר, לדעת מה מותר ומה אסור, אתה לא צריך להיות גאון. אתה רק פשוט צריך לקרוא את המשנה תורה. אתה קורא את המשנה תורה. משנה תורה אומר, זה חייבים, זה אסור. חייב, אסור, אסור, מותר. מותר, אסור. בסדר? תהור, תמיד. זה לא כל כך מסובך. זה רק דורש זיכרון. אבל מבחינת ההבנה, כל אחד יכול. אז אם כן, אומר הרמב״ם, לפי זה, שהמצוות אינן מקנות עולם הבא מצד עצמם. ואילו המהר"ל חולק על זה, הוא אומר המצוות מקנות חיי העולם הבא בגלל שהמצוות הן אלוהיות. כיוון שהמעשה הזה צווה על ידי הבורא יתברך, גם אם אתה לא השכלת מכוח המעשה, בכל זאת אתה זוכה לחיי העולם הבא. בסדר? זה דבר כאן אומר המהר"ל. התורה היא אלוהית, שכל דבריה אלוהיים, ומפני כך על ידי זה זוכה לעולם הבא. ואם היו דבריה נימוסיים, לא היה זוכה על ידם לעולם הבא. ולפיכך, באלו שלושה דברים ניתנה התורה: במים, כמו שאמר, גם מעבים לתפומים, וזה הטוב, כי הם גשמי ברכה לעולם. וכן התורה היא הטוב הגמור, וכמו שאמרו, שאמר על זה יערוף כמטר לקחי. ואמרו זל, מה מטר חיים לעולם, אף התורה חיים לעולם, כמו שאמר. וניתנה באש, שכל דברי תורה הם מחויבים מוכרחים בחוזק ובתוקף. לכך נמשך אחר זה האש שיש בו כוח חזק, וכתכתיב הלא כל דברי כאש נאום השם מוכפתי שיפוצץ סלע. מדמה התורה לאש, לחוזק שיש בדברי תורה, והחוזק הזה כדברים שבה מוכרחים בדבר זה מבואר. ומפני שהתורה האלוהית שכלית ואינה נימוסית, לכך ניתנה במדבר, שהמדבר הוא מיוחד לדברים האלוהים השכלים, כמו שידבר למעלה, וגם בחיבור גבורות השם באריכות אצל וינהג את הצון אחר המדבר, וכמו שמוכיח מן המדרש של מעלה. ולכך התורה היא ראויה בפרט במדבר ולא ביישוב, כי ביישוב הדברים הטבעיים, והתורה אינה לפי הטבע, ודבר זה מבואר למי שמבין דברי חוכמה. וגם זה נכון, ומצד כל שלוש בחילות אלו התורה היא נבדלת מן האדם. ולכך אמר, מה אלו הם הפקר לעולם, כלומר המדבר, המים והאש, אף דברי תורה הם הפקר לעולם. עכשיו אני חוזר, מי שאל אותי על שלושת הדברים? זה אתה. אומר המהר"ל, אם כן, יש שלושה דברים בתורה שמיוחדים בה. א', שדברי תורה הם טוב, ב', שזה דברים מחויבים, ג', שזה דברים אלוהים. בסדר? טוב, מחויב ואלוהים. טוב זה מים, מחויב אש, אלוהי מדבר. פשוט. אש, מים, מדבר. טוב, מחויב ואלוהים. טוב, יש פה כמה שאלות. הרב, לכאורה גם תורת האחדות הכוללת של הרב קוק כוללת את הכל. על מה הוא שואל? לא הבנתי, על מה הוא שואל?
הרב אמר שאם מכללים את הכל, אז
אתה יודע. קוליות. לגבי המושג הקוליות. יפה, יפה. האחדות הכוללת של הרב קוק, גם זה קוליות. נכון? לכאורה. תשובה. זה כוליות עם אינסופיות. למשל, יש פתגם פילוסופי, הכל שוטף. כן, כך אמר הרקליטס. הכל זורם. הרב קוק אמר, הכל שוטף ושואף. כלומר, גם אחרי הכל, יש למעלה מן הכל. כך שהאחדות הכוללת של הרב קוק, זה לא קוליות של המערב. נכון, השאלה היא בהחלט במקומה. יש ספר של פרופסור לוינס, נקרא טוטליטה ואינפיני. קוליות ואינסופיות. שמעת על הספר הזה? אחלה ספר. טוב. אבל למדנו במקום אחר שהתורה ניתנה בזה האופן, אבל יכלה להינתן גם באופן אחר. אז איך מצוותיה באופן הנתינה הנוכחי הן טוב מצד עצמן דווקא? וואי, איזה יופי של שאלה. אני רוצה לחזור על השאלה כדי שזה מובן עד הסוף. כאן המהר"ל אומר שדברי תורה מחויבים, ולכן נקראים אש. כי זה חייב להיות באופן כזה, ואי אפשר שיהיה באופן אחר. והלו, אני בעצמי לימדתי בשיעור אחר, שהתורה כפי שהיא לפנינו, היא אחד האופנים של הופעתה, והייתה יכולה להופיע באופן אחר. נכון? ככה אני לימדתי? לא, לא לימדתי את זה במהר"ל, לימדתי את זה בשיעורים אחרים. אתה זוכר שאמרתי דבר כזה? כן, אז אני חוזר על הדברים שאני אמרתי, שלכאורה קשים פה על הדברים האלה, והוא שאני אמרתי שהתורה יש לה נסיבות היסטוריות להופעתה. כן, זה בגלל למשל שיצאנו ממצרים, שאוכלים מצות, אבל אם לא היינו יוצאים ממצרים, לא היינו אוכלים מצות, אז היינו עושים משהו אחר, יוצא לפי זה שההופעה של התורה היא נתונה לפי המצב ההיסטורי. ולא עוד אלא שאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, קיימו את המצוות, אבל לא באופן שאנחנו מקיימים. אז מה זה פה שדברי תורה מחויבים דווקא כך ולא באופן אחר? עד כאן קושיית אוהב. מובן את הקושייה? תשובה. אופן נתינתה של התורה יכול היה להיות אחר. אבל בכל אופן ואופן שבו התורה יכולה להינתן, בתוך המסגרת שבו היא ניתנת, זה מחויב דווקא כך ולא אחרת.
בדיעבד.
לא, זה לא בדיעבד. נגיד שהתורה הייתה יכולה להינתן באופן א' או ניתן באופן ב'. היא ניתנה באופן א'. בתוך האופן האלף, דברי תורה מחויבים כך ולא אחרת. לא, לא רטרואקטיבית. בתוך המסגרת עצמה, חייבים דווקא כך ולא באופן אחר. רצועות של התפילין דווקא שחורות ולא ירוקות, וזה מחויב. נכון, יכול להיות היה שהתפילין היו ניתנים באופן אחר. אבל משעה שניתנו בנסיבות ההיסטוריות שבהן ניתנה מצוות תפילין, אי אפשר שזה יהיה באופן אחר. מובן מה שאני אומר? למשל, מצוות גט. כדי, הרי התורה אומרת שמי שרוצה לגרש את אשתו צריך לכתוב לגט. מה מונח מאחורי זה? שהכתב קיים, שאנשים יודעים לכתוב. אם לא הומצא הכתב, אין מצוות גיטין. נכון? עכשיו, באיזה אופן, ונגיד שלא היה מומצא הכתב, אז איך התורה הייתה מצווה לעשות גירושין? הייתה מצווה באופן אחר. אבל מאחר והכתב קיים והתורה ציוותה לכתוב את הגט, אז יש כבר הלכות גיטין שחייבות להיות דווקא באופן הזה ולא באופן אחר. ודווקא על ידי כתיבה. מובן? כן, רגע. אם כדי להגיע אל הטוב חייבים לעשות את מצוות התורה דווקא, אז יוצא לפי המהר"ל שפרטי המצוות מחז"ל הם גם מוכרחים. והרי לחכמים יש יכולת לקבוע בכל דור את ההלכה לפי שיקוליהם, ושיקוליהם גם הם מוכרחים. אחרי שהדברים קרו, אנחנו מוצאים להם בדיעבד את ההיגיון הפנימי שלהם. כן, בבקשה.
אז אם ככה, אז הדבר טוב לגבי המצוות השימיות, אבל
גם לגבי המצוות השכליות. זה מה שהוא אומר. דווקא הוא הביא כאן דוגמאות מהמצוות השכליות, אם שמת לב. לא תרצח, ולא תקבל את אביך ולא תגנוב, נכון? נכון, שנדע שזה דבר מוחלט. זה קצת דומה לדברי רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון שואל למה התורה בכלל ניתנה. הרי אפשר היה באופן שכלי להגיע לכל מה שכתוב בתורה. אומר רבנו סעדיה, יש דבר שאי אפשר היה להגיע אליו, וזה הדקדוקים. למשל, כתוב בתורה לא תרצח, בסדר. מוות מוחי, זה רצח או לא? כלומר, מותר להרוג מישהו שעבר מוות מוחי או לא? או למשל, עובר, הפלה, זה רצח או זה לא רצח? באיזה שלב? מתי זה נקרא? וכו', כל הדברים, באיזה נסיבות? לזה אתה צריך?
לזה אפשר להגדיר כללי אתיקה ומוסר?
אתה יכול להגדיר כללי אתיקה באופן כזה, אתה יכול להגדיר באופן כזה. לכן היה צריך משהו מוחלט שיגיד דווקא כך ולא דווקא כך, ולא באופן כזה. וזה מה שאומר רב סעדיה, זאת הסיבה שהתורה ניתנה. זה ניתן בתורה ועוד איך.
זה תורה שבעל פה,
זה ניתן. נו, תורה שבעל פה זה לא תורה? אם המצוות הן עצמן עניין הטוב ואין הן אמצעי לטוב. האם לפי זה למה לעתיד לבוא תתבטלנה? האם לפי זה למה לעתיד לבוא תתבטלנה? אני הייתי מוכל תמיה האם תתבטלנה, כי הם יגמרו לעשות את פעולתן, הטוב יושג, ואז לא נצטרך לקנות את הטוב, כיוון שהטוב כבר יוקנה, יקנה. אז אנחנו נהיה למעלה מזה. זה כמו שלמשל זה טוב מאוד שאדם, אני יודע, לומד לשחות, הולך לשיעורי שחייה. אבל כשהוא כבר יודע לשחות, הוא כבר לא צריך שיעורי שחייה.
משהו אחר.
אז צריך משהו אחר, אז יהיה משהו אחר. איך בדיוק זוכים על ידי המצוות לחיי העולם הבא? אפשר דוגמה פרטנית? שואל אדוק. תשובה, לפי הרמב״ם או לפי המהר"ל? אם נלך לפי הרמב״ם, המצווה עושה אותך חכם, טוב, ישר, שלב, נעים. ממילא העולם שמסביבך הוא עולם טוב, אתה תהיה בריא וכו' וכו'. לא ירדפו אותך. ואז תוכל להיות שלב ולעשות בחוכמה. החוכמה בוודאי היא אלוהית. על ידי שאתה קונה חוכמה, אתה נהיה דבק באינסוף. עד כאן דעת הרמב״ם. דעת המהר"ל, מאחר והמצווה הזאת היא מצווה שהבורא נתן, ממילא אתה דבק במי שנתן, מעצם העובדה שאתה מקיים את מצוות הבורא שהוא עצמו, אלוה כידוע. אם ידיעת הטוב והרע קודם לסוד, מדוע נאסר על אדם הראשון לאכול מעץ הדעת? הרי שאצלו לכאורה היה צריך לאכול קודם מעץ החיים. איך זה מסתדר? שאלה יפה. הרמב״ם אומר צריך ללמוד נגלה לפני שלומדים נסתר, והנגלה זה עץ הדעת טוב ורע, והנסתר זה עץ החיים. אז אדם הראשון עשה בסדר גם לכאורה, למה אדם הראשון נאסר עליו לאכול מעץ הדעת טוב ורע? זה בדיוק מה שהוא צריך לאכול לפני שהוא אוכל מעץ החיים, ולא כמו שסברנו בפירושים לספר בראשית שצריך היה לאכול מעץ החיים קודם. שאלה טובה? תשובה. כשאדם לומד, ודאי שאדם צריך ללמוד את הנגלה לפני הנסתר. אבל אם הוא ללמד רק את הנגלה לפני הנסתר, הוא עלול לטעות. הוא יחיה בעולם מצומצם שבו כל הזמן זה מותר, זה אסור, זה טוב וזה רע. ואז הוא לא רואה את האמת. מצד שני, אם הוא ילמד את הנסתר תחילה, אז הוא עלול לטשטש את הגבולות בין הטוב לבין הרע. מה? נכון, אז מה נעשה? התשובה היא, צריך אדם ללמוד קודם את עץ הדעת מפיו של אדם שאצלו כבר נמצא עץ החיים. כלומר, הרב שמלמד אותך נגלה, הוא בראש שלו נמצא הנסתר. ואז יש חיבור של עץ החיים עם עץ הדעת. איזה עולם הבא של חוכמה יש לרומאי שהקל על מיטתו של אחד מעשרת הרוגי מלכות? מהו יש קונה עולמו בשעה אחת? תשובה, אותו רומאי או הקונה עולמו בשעה אחת השיג חוכמה מהר. כן, הוא הבין את כל האמת באופן אינטואיטיבי בבת אחת. מה? מה, אני עונה קצר ולא ברור? אני חושב שלגבי לא ברור אני מסכים, אבל קצר? טוב, בואו נחזור. יש קונה עולמו בשעה אחת. למשל אלעזר בן דורדיה, נכון? הוא היה אדם מושחת מאוד, אבל פתאום הוא תפס את האמת. הוא תפס את האמת כל כך עמוק שזה היה די לו לזכות לחיי עולם הבא. בשנייה אחת הוא ראה את הדברים כמות שהם. זה כמו שאתה הולך באפלה, פתאום יש פלש, אז אתה רואה את הכל. אותו דבר לגבי אותו רומאי שהבין שרבי חנינא בן תרדיון הוא אדם נעלה ושצריך להידבק באדם כזה, בחוכמה שלו, בצדקות שלו, באמת שלו. ולכן בזה, אפשר, זה נקרא שהוא זכה לחוכמה.
וזה עמל של חיים שלמים?
זה עמל של חיים שלמים, כן.
זה משהו עמל הרב.
מה?
זה לחוכמה, אני אומר.
זה עמל עצום.
אבל אנשים יכולים להבין בפלש, אבל צריך לחיות את זה.
הוא חי את זה. ברור היה שאם הרומאי הזה היה חי, הם קיים מצוות, הם מתגייר.
ברור, אבל זה לא ברור.
מישהו פה רצה להגיד משהו, כן. נו.
הרב קודם אמר לגבי מצוות ההגל, כתיבת ההגל, הכרחי מכאן שהתורה תיבטל עצמה כשאנחנו לא כותבים.
לא, לאו דווקא. כדי שהתורה תינתן באופן שבו היא ניתנת, צריך שזה יהיה בזמן שהכתב קיים.
אוקיי, אז לא שהכתב קיים. יש לנו מצוות שניתנות לנו, שחברים שלא טובות לתקופות מסוימות.
מה זאת אומרת, יש מצוות שאנחנו יודעים שהן לא טובות?
למשל מצוות של בית המקדש לדוגמה.
למה הן לא טובות? הן טובות מאוד, רק שאינן בבית המקדש.
לא בנות יישום.
הן לא בנות יישום, זה נכון, אבל זה לא שהן לא טובות. יש הרבה מצוות שהן לא בנות יישום. למשל, אני הייתי רוצה עכשיו לקיים מצוות לולב, אבל זה לא הזמן.
כן.
עכשיו לא סוכר.
לא, אבל ישנה
אפשרות
לפחות בפרק זמן,
שאני
כל
אחד
כן יכול לקיים.
ישנה מצוות
שבכלל לא יכולות להתקיים.
לא, אין שום מצוות אז לפעמים זה לוקח הזמן, אתה צריך לחכות את הסוכות. לפעמים אתה צריך לחכות 200 שנה.
אנחנו אומרים על כתב, העולם יבשיל ויגיע למדרגה שבו יהיה כתב.
אפשר גם את זה להגיד אם אתה רוצה. האם לפי המהר"ל גם גוי שמקיים כיבוד הורים ולא תגנוב הוא טוב? לא רק לפי המהר"ל, לפי התורה. כן, בבקשה.
אם השאלה מסביר, זה בעיה ללמוד מרב צעיר.
בעיה ללמוד מרב צעיר, למה?
אני עוד לא השיג עמוד כאשר רב שמלמד, במונח לא הכוונה.
נכון.
רב
צעיר
מסכמה בגיל
21. איך אתה יודע? איך אתה יודע שרב צעיר לא... לא, אין שום גיל. כדי... סליחה. אני רוצה לתקן אותך. כדי ללמוד קבלה צריך להיות בן 40. אבל לא נאמר באיזה גיל אדם הוא בן 40. יש אנשים שהם בני 40 בגיל צעיר מאוד, יש אנשים שהם בני 40 בגיל מאוחר מאוד. אני לא יודע מה זה מבחינת הסבירות. כל גדולי המקובלים היו אנשים צעירים.
כמה הקיפו את הכל? כמה
סליחה, אני לא מבין. אם זה אדם שהוא בן 22 והוא כבר מלמד, סימן שהוא כבר יודע את כל התורה כולה. אדם בן 22 שמלמד, זה סימן שהוא כבר יודע את כל התורה כולה. כי איך הוא יכול ללמד אם הוא לא יודע את הכל?
בסדר, אבל
לא את הקבלה. למה שהוא לא יודע את הקבלה? אם כבר גמר את כל השס והפוסקים וזה? מה?
אמרנו לו, והסביר היום את כל של הלימודים שלו לפי התוכנית
ומה שרצים. אתה צודק, אז זה לפי זה שצריך ללמוד באמת מאנשים זקנים. אתה צודק.
צעירים
זקנים. לא, זה באמת לא בסדר. זה שלומדים היום מצעירים זה בגלל שאין ברירה, אבל זה לא בסדר. רק שנייה, יש פה... בוקר טוב ושבוע טוב לרב ולתלמידים. האם לפי דברי הרב הייתה יכולה להיות אפשרות שלא תהיה מצוות מצה כי היו מספיקים להטפיח את הבצק? ואם כן, איך אמרו חז"ל שהשם מסתכל בתורה וברא את העולם? תשובה, בוודאי, היה אפשר שאם הבצק היה תופח, אז באמת לא הייתה מצוות מצה. ואיך אמרו שהשם מסתכל בתורה וברא את העולם? כן, הם אמרו את זה, למה לא? מה הבעיה? כן, מה אתה
אומר?
אני סתם התעממתי. אני הבנתי את כוונת השואל, עשיתי את עצמי שאני לא מבין את כוונתו. אז אני בכל זאת צריך להתייחס. כן, כלומר, השואל מבין שהתורה שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל כדי לראות את העולם היא הספר תורה המונח לפנינו. ולא היא. התורה שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל כדי לראות את העולם היא תורה ענקית, בלתי מושגת לנו, שרק הקדוש ברוך הוא מכיר אותה, האלוהים מבין דרכה, והוא ידע את מקומה. תורה שלפנינו היא נגזרת, היא ענף, איך אומרת הגמרא? נובלות חוכמה של מעלה תורה. כן, מה אתה אומר? נובלות תורה של מעלה תורה. לא, זה נובלות חוכמה של מעלה תורה. כן. נובלת זה מין ענף מתפשט. כן, מה אתה אומר?
לפי הרמב"ם שהחוכמה מקנה את העולם
איך יש העניין של יששכר וזבולון? כלומר, מה מרוויח לפי הרמב״ם זבולון, מסכן? רק נתן כסף, איפה החוכמה? כן, איפה החוכמה? אז זה על ידי שהוא נותן כסף לחכם, אז הוא דבק בחכם. דבק בחכם, ואז משהו מן החוכמה של החכם חודר בו. כן, משהו. והמשהו הזה הוא מספיק. כלומר, לפי הרמב״ם יש 13 עיקרים מנוסחים בצורה פשוטה בשביל כל העם. האם העם מבין באמת את המשמעות של כל 13 עיקרים? לא ממש, אבל זה מספיק. כלומר, זה כבר מקנה לו דרגת חוכמה מינימלית שמחברת אותו אל אשכול החכמים, כאילו שהנפשות קשורות זו בזו. ואז יוצא שמי שנמצא בתחתית האשכול, כיוון שיש ראש האשכול שהוא זוכה לחיי עולם הבא, הכל נמשך אחריו. ככה מוכרחים לומר בהבנת הרמב״ם. כן, זה גם גמרא במסכת כתובות, שמה שיש דיון שמה בין שני חכמים, האם עמי הרצות קמים לתחיית המתים. אחד אומר לו, מה פתאום, לא קיימים תחיית המתים, שנאמר, מתים בל יקומו. מה זה מתים? לא. רפאים בל יקומו, זה לא. אלה, מכל המתרפא מדברי תורה, לא קם. אמר לו, רגע, רגע, זה מה ככה, אתה רוצה לפסול את כולם? לא, מה, זה ננסה, טל אורות עליך, וארץ רפאים תפיל. כלומר, רק מי שמשתמש באור תורה, טל תחייה מחייהו, ואם לא, אז לא. ככה, מחק את כולם. ראה אותו מצטער, אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שכל המסיא ביתו לתלמיד חכם, והמענה לתלמיד חכם מנכסה, ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, גם הוא מעלה עליו הכתוב, כאילו זכה, והוא זוכה. בסדר? כאילו דבק בשכינה וזוכה. אז בעצם זה המקור לדברי הרמב״ם כנראה. כן, בבקשה. כן. אתה מצליח מפה לראות את מה שכתוב?
כן. לגבי פסח. כן. בגלל
שהמצות
לא תפחו, אז יש לנו אחת
מצות. לא, המילה במקרה אני לא מקבל. בגלל שהמצות לא תפחו, וזה כנראה לא במקרה שהם לא תפחו, אז יש לנו מצוות מצה. כן. אם זה לא היה קורה, באמת, אז לא הייתה מצוות מצה. התורה אומרת שזה קורה בגלל שלא תפח הבצק. זה אמת. התורה אומרת, למה יש מצוות מצה? כי לא הספיק בצקם של אבותינו. אם היה מספיק בצקם, אז לא הייתה מצוות מצה.
אני אחבד את זה אחרת. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ידע שבעוד 2048 שנה, יהיה את הסיפור הזה של יציאת מצרים, והבצק לא יצטרך את זה, הם יכולים לראש.
לפי דבריך אין בחירה חופשית בעולם.
אני לא יודע, אבל
אם אתה אומר את המשפט, הקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, ולכן זה מוכרח להיות, אז זה סימן שאתה מתעלם מהבחירה החופשית. או שאתה שוכח שזאת שאלה תיכוניסטית ידוע, שאלת הידיעה והבחירה. השאלה של הידיעה והבחירה נידונה ככה בספרות שלנו. עכשיו, מה שברור, שכשאתה מדבר על הידיעה, אתה לא מדבר על הבחירה. כשאתה מדבר על הבחירה, אתה לא מדבר על הידיעה. נכון?
שואל את
השאלה
מדבר על התוצאה בשורה האחרונה?
ודאי. כן.
אולי
הכל, אם
הוא
מחויב
לכל
כל המצוות הן מחויבות. ובכלל זה מצוות אכילת קורבן פסח. נכון? קורבן פסח לא יכול להיות צמחוני, עד כמה שאני יודע. נכון? השאלה, מה יעשה צמחוני כשיבוא קורבן פסח? זה מה שאתה שואל. אין זה הקורבן היחיד שאדם חייב לאכול, מה? כהן צמחוני, נחליף אותו בכהן אחר, אין פה בעיה. אבל הבעיה היחידה היא שיש מצוות עשה אחת שבה אדם חייב לאכול בשר, זה אכילת קורבן פסח. מה יעשה צמחוני באכילת קורבן פסח? עד שכולם יהיו צמחונים, יש שלב שבו לא נהיה צמחונים. שבו נקריב קורבן פסח. אז השאלה היא, מה יעשה צמחוני באכילת קורבן פסח? זאת השאלה. מה? כמה אפשרויות? אפשרות ראשונה שהוא יאכל. כזית. כן, כל פעם בשנה הוא אוכל כזית בשר. למה? מצוות התורה, זה לא עושים חשבונות. אפשרות שנייה, שאנחנו נדון אותו כחולה, חולה פטור. כמו שיש אדם שיש לו מחלה, שהוא פטור מלאכול כי הוא לא יכול, התורה לא ציפתה לאדם להינזק, יכול להיות שזה בבחינתו גם כן יהיה כמו שהיסטניס פטור מותר לו לרחוץ ביום הכיפורים, אז גם הוא יהיה מותר לו לא לאכול בשר, לא יודע. כשזה יגיע אנחנו נפתח בדין מיוחד עם מחלקה צמחונית ונדון. בסדר? שאלה על הצג, איזה יופי שדאגת לו. באחד מהשיעורים הרב הזכיר את העובדה שהארי נפטר בגיל 38. וכן הרמח"ל ורבי נחמן מברסלב ועוד צדיקים. ועל זה אמר רב שכנראה יש משהו שקשור לגיל 40. אחרת הם היו מגיעים לחוכמה גדולה יותר. ברור, אם הארי היה עובר את גיל 40, תורת הקבלה הייתה קופצת עוד כמה קומות. זה אין שום ספק. כנראה שיש קשר בין גיל 40 לבין היות בן 40. לא אמר, כן, יש קשר, אבל הקשר הזה הוא לא מוחלט. והראיה, שאותם האנשים הגדולים שמתו לפני גיל 40, היו בני 40 הרבה לפני זה. אלא ברור שאם הוא היה גם בן 40 וגם בגיל 40, פיצוץ היה. חבל, על דאבדים ודלם משתכרים, כנראה שהתורה לא רצתה גם שזה יקרה. כן, כמו שהקדוש, לא התורה, השגחה לא רצתה שזה יקרה. כי לא הגיע הזמן וכדומה.
רגע, בין 40 לגיל הביולוגי?
מה לא? בין 40, כתוב בין 40 לבינה. אז כשיש לו בינה, יש לו?
לא, זה גיל הביולוגי. גיל 40 זה בין מעלת
40. לא, גיל 40 זה הגיל הביולוגי.
הגיל 40.
כן, ובין 40 זאת המעלה בנפש. זה בין 40 לבינה. אז כשיש לו בינה, הוא בין 40. אבל למה באמת ההמתנה הזאת? מסיבה פשוטה. יש הרבה חוכמות שקודמות. אז צריך איזשהו גיל מסוים כדי לרכוש את החוכמות האלה. אם אדם לא רכש את החוכמה הקודמת לחוכמה העליונה, אז הוא יבין את זה בצורה משובשת, וזה ישבש אותו עוד יותר.
זה הסדר
אחרי. כן, ודאי. זה כמו שמשל אדם, אני יודע, רוצה לנגן בפסנתר, אבל הוא עוד לא יודע בכלל לתפוס כלי בלי לשבור אותו. בסדר, אז חכה, קודם כל נראה אותך לא שובר כלי זכוכית, אחרי זה ניתן לך פסנתר. בסדר? ובפרק רבי עקיבא שבת פתת עמוד א', פה יש סוגיה כבדה. מהי הר סיני? למה ההר נקרא בשם סיני? שירדה שנאה לאומות העולם. אין סיני מלשון שנאה. טוב, למה שנאה? מה הקשר? למה שנאה? מה?
כל נתיבותי השלום.
כל נתיבותי השלום, כן, דרכי הדרכי נועם, ומה פתאום, ירדה שנאה לאומות העולם, מה קרה? כן, דאמר רבי יוסף, גם הרב קוק דן בזה, בממרי ראייה, שם החלק שנקרא שבת ישראל והזמנים, אז יש מאמר על חג השבועות שנקרא מהי הר סיני, ושם גם הרב מנתח את הסוגיה הזאת שלפנינו, לפי דרכו. אבל קודם כל בואו נראה, מה זה ירדה שנאה לגויים? דאמר רבי יוסף, חמש שמות נקרא לו: מדבר צין, שנצטוו ישראל עליו, כן, צין מצווה, צין צדיק, כן, ציווי. מדבר קדש, שנתקדשו ישראל עליו. מדבר פרן, שפרו ורבו עליו, מה שמה הולידו. מדבר סיני, שירדה שנאה לאומות העולם. מדבר קדמות, שניתנה קדומה עליו. מי זאת קדומה? התורה, היא קדומה. ומה שמו? חורב. מה?
כל השלושה אחרים בסדר, צין לא נכתוב צין מצווה.
אני הסברתי. צין, זה לשון ציווי. לשון נופל על לשון.
זה לא חרוב.
למה? האות צדיק. בוא נסביר לך משהו. יש שאלה, כמה אותיות יש בשורשים העבריים? כמה אותיות יש בכל שורש? שלושה, נכון? שלוש אותיות, נכון? מי אמר לכם את זה?
המורה,
נכון? מאיפה המורה יודעת? מי אמר לה? מי שאמר לה זה רד"ק, רבנו דוד קמחי. כן, בספר מכלול להרד"ק, רד"ק הוא זה שקבע, האמת היא קדם לו רבי יהודה חיוג', הוא הראשון, בעצם הם הראשונים שקבעו שהשורשים העבריים הם בנויים משלוש אותיות. עכשיו, זה לא כך פשוט. איך אתה מסביר את המילה, למשל, תן לי? כמה אותיות יש בתן? שתיים. אז איפה השורש של שלוש אותיות? איפה הוא? מה השורש של תן? נתן, נכון? נון תו נון. איפה הנון? נפלה. אז אומרים, זאת נופלת. כן? נחה פנון. כן. כן. ואז איך אתה מסביר, נתתי? איפה הנון השנייה? גם היא נפלה. נכון? נחה למד נון. נחה למד הפועל. ומה אתה אומר? בתולותיה נוגות והיא מרלה. מה זה נוגות? מה השורש? לא, יוד גימל ה', יגה, נכון? משון יגון. אבל נפלה היוד, נפלה ה', יש פה משהו לא מובן, נכון? אבל רד"ק אמר, לא, יש תבנית בסיסית, ועל גבי התבנית הבסיסית הזאת יש כל מיני נפילות. לעומת זה, לפני רבי יהודה חיוג' ולפני רד"ק, היו אומרים משהו אחר. תסתכל למשל בספר מחברת מנחם, לרבי מנחם אבן צרוק. רבי מנחם אבן צרוק, הוא באמת אמר שיש כמה סוגי שורשים. יש שורשים של שלוש אותיות, יש של שתי אותיות, ויש של אות אחת. עכשיו, רשי, למשל, הולך בדרך הזאת. בכמה מקומות, רשי אומר שיש שורשים של אות אחת. למשל, על הפסוק, ונמצא דמו על קיר המזבח. מה זה ונמצא? רשי אומר שזה מלשון למצוא, מלשון למצות, מלשון למצות. זה לפי רד"ק שלושה שורשים שונים. מצץ, מם צדיק צדיק, ומיצה מם צדיק ה, ומצה מם צדיק א', ויכול להיות גם שורש מם וו צדיק. לפי רש"י, כל אלה הם אותו שורש. מה השורש? מם צדיק. בסדר? מובן? עכשיו, נשאלת השאלה. כן, שורש של שתי אותיות. כן, לגבי ביטולותי הנוגות, רש"י אומר, מלשון יגון, ורק הגימל שורש. שורש של אות אחת, גימל. עכשיו, נשאלת השאלה, מי צודק? מנחם אבן סרוק או רד"ק? רב קוק, אתה אומר. זה נכון. מה הרב קוק אמר? אני לא יודע גם כן. שניהם צודקים, בוודאי. מבחינה תבניתית, זה הרד"ק שצודק. מבחינה אסוציאטיבית, זה אבן סרוק שצודק. כי יש הרי היגיון פנימי של השפה, שקושר אותיות זו לזו. כלומר, כשאני אומר למצות, אני גם חושב על לשון למצוא. ברור? כלומר, בראש שלי, המוח מחבר שורשים זלזה. ולכן יש קרבה רעיונית, למשל. אם אני לוקח את המילה, את השורש, היי רש. היי רש. אז אצלי, שימו לב, הקשר בין הדברים. בהיר, בהר, כן, בית הרש. וזוהר, גם כן אור. ותוהר. וצוהר. היי רש. היי רש. כן, הנה, אתה רואה, אני קשרתי כמה דברים שיש להם שתי אותיות ושורשים שונים, אבל פתאום יש קרבה לשונית. בהר, דהר, זהר, טהר, צהר. נכון? זאת אומרת שיהיה נהר. גהר. כן, אז כל המילים האלה, דווקא שם אני לא רואה את הקשר, אבל יש קונוטציה של אור במספר שורשים, נכון? אז אם כך, כשאני אומר מצווה, נשאל השאלה מה האות העיקרית בציווה. כן, הרי מצווה, המם לא שייכת לזה, נכון? מה נשאר ציווה? צדיק וו-ה. וו-ה זה בכלל אותיות, תגיד לי. לא, זה לא אותיות שורשיות, נכון? אז מה נשאר? צדיק. אז מדבר צין, שנצטוו ישראל. פרשטייסט? טוב. נו, אז מה? אולי. אז חמש, אני חוזר פה לדברי המדרש. חמש שמות נקרא לו, מדבר צין, שנצטוו ישראל עליו, מדבר קדש, שנתקדשו ישראל עליו, מדבר פרן, שפרו ורבו עליו, מדבר סיני, שירדה שנאה לאומות העולם, מדבר קדמות, שניתנה קדומה עליו. מי זאת קדומה? זאת התורה, שהיא קדומה. ומה שמו? חורב שמו. בסדר? צין, קדש, פרן, סיני וחורב. זה שמו. למה לא? צריך שיהיה שם למישהו, לא? ופליגה, רגע, אתה תראה מיד את הפירוש. בשביל זה אמרו רבותינו, סבלנות חבר'ה. ופליגה דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו, הר סיני שמו, לא חורב. ולמה נקרא שמו הר חורב? שירד חורבן לאומות העולם עליו. עד כאן. הנה, אתה רואה? אני רוצה להמתין קצת. טוב. ואף על גב, אומר המהר"ל, דלא מקום אחד הוא שנקרא בכל אלו השמות. כן, מה אתה אומר? קדש, צין וכו'. זה מקומות שונים בכלל. יש מדבר קדש מצד אחד, מדבר צין מקום אחר, מדבר פרן מקום אחר. מה אתה מספר לי סיפור? אומר המהר"ל, אף על גב, דלא מקום אחד הוא שנקרא בכל אלו השמות. אין זה קשה. כי דעת חז"ל, כי כל המדבר כולו. משעה שבאו ישראל, מדבר סיני, הכל מדבר אחד, שאין מקום מיושב ביניהם. כלומר, יש רצף טריטוריאלי. אין לך מדינות באמצע. אז הכל זה מדבר אחד גדול, רציף. בתוך המדבר הרציף הגדול הזה, יש לך מקום כזה, מקום כזה, מקום כזה. זה כמו שתגיד, אני בירושלים. לא נכון, איזה בירושלים? אני בקריית משה, וההוא בבית הכרם, וההוא לא. לא נכון. הכל זה ירושלים, בתוך ירושלים יש מקומות. אז הכל מדבר, מדבר סיני אחד גדול, בתוכו יש חלקים שונים. מה? חבלים. אוקיי. ופרשו גם כן הטעם. למה בחר הוא יתברך במדבר דווקא יותר מן היישוב? ואמרו, כן, אז זה חוזר לשאלה של אדם בסיסית, למה התורה ניתנה במדבר? ואמרו שהמדבר שהלכו בו ישראל נקרא בחמש שמות, שם של מדבר, שהוא שם העצמי הוא חורב, כי הכל הוא חורבן ושממה שם. לכן אמרו, מה שמו? חורב שמו, כי זה הגדרה של המדבר. המדבר הוא חורבן, אין כלום. חרבה, כן, חורבן, זה אותו דבר, חרבה יבש, אותו דבר. היובש זה מחריב את הכל. נוטל את החיים, איך אמר טלס? טלס אמר הכל מים, אז איפה של מים? אין כלום. נכון, נכון, מה שהיה צריך לשמר נשמר בזכות זה שהיה יבש, כן? כי זה מקום שזקוק, כדי שמשהו ישתמר צריך ששום דבר לא יזוז. נכון, אוקיי. יש פה עוד שאלה, איך אפשר שורש של אות אחת? אם נוגות זה שורש אות ג', אז גם מגדל הוא מאותו שורש. לא, כי המילה מגדל, השורש שלה זה ג' ד' למד. כלומר, מנחם בן צרוק מסכים שלפעמים יש שורשים של שלוש אותיות, ויש שורשים של שתי אותיות, ויש שורשים של אות אחת. אז ג' זה בשביל נוגות, וג' ד' למד זה בשביל מגדל. יש פה שאלה נוספת, השואל נקרא תלמיד, הכתובת לא כתובה, השאלה 11, לא כתוב מהי השאלה. זה השאלות שהכי קל לענות עליהן, או להפך, שהכי קשה לענות עליהן. תבחרו בעצמכם את מה שנראה לכם נוח. אז איפה היינו? כן, אז נקרא, השם העצמי של המדבר הוא חורב, כי הכל הוא חורבן ושממה שם, ולכן המדבר הוא ראוי שיש שם הגזרה והמצווה אשר גוזר השם יתברך על הנבראים בכוח הדין. כי כל המצוות הן גזרות על ישראל, כמו שאמרנו בדיון על שילוח הקן, והמדבר מקום מיוחד למידת הדין, והדבר הזה ידוע. השם השני, מדבר קדש, שנתקדשו ישראל עליו. מה? אתה צודק, במדבר אי אפשר להתקיים. במדבר אי אפשר להתקיים, אתה צודק. לא, אז כי המדבר הוא מידת הדין. איך אדם יכול לעמוד בדין? אי אפשר, לכן במדבר לא חיים.
זה לא מצד בזה, המדבר צריך
להיות במדבר. לא, המדבר הוא מצד עצמו דין. זה מה שהוא אומר. ולכן המצוות שהן גזרות של הבורא, הן בדין, כן? עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות, למד, נכון? משנה בברכות ובמגילה. אז יוצא, לא, דברי גמרא על המשנה בברכות ובמגילה. יוצא לפי זה שהמדבר ראוי למידת הדין. לא שאפשר להתקיים במדבר, אי אפשר להתקיים במדבר.
אז השלב הבא יהיה, אפשר?
כן.
השלב הבא יהיה, אם זה ככה, תורה שניתנת במדבר, לא מתאימה
כשנכנסים
לארץ.
לפי זה תורה שניתנת במדבר, לא מתאימה כשנכנסים לארץ. אמרו רבותינו, לא ניתנה התורה, אלא לאוכלי המן בלבד. מה אנחנו עושים? זה אנחנו לא אוכלים מן. אז התורה לא ניתנה לנו, אלא היא ניתנה לנו כמעט, קצת, משהו. לא, אנחנו בעולם חסר, אנחנו לא בעולם מושלם.
לא, אני לא מדבר מהצד הזה, מהצד שבתורה, אם אתה נותן משהו בזמן שהוא נתון מסיטואציה מסוימת, אז התורה היא...
לא, התורה היא במהותה דין, לכן היא ניתנת במקום של דין, לא שזה מתאים לנו. לנו זה לא מתאים, לכן התורה מצד האמת אינה מתאימה לאדם. כי התורה היא נבדלת. אלא מה? משהו מזה חודר לתוכנו, אבל ברור שאנחנו לא מאוחדים עם התורה, כי אנחנו מחוברים אל הטבע. לא, ברור שהיא אחרת. התורה בריאה שנכנסים לארץ היא משתנה, היא נקלטת בכלים אחרים, בוודאי. כמו שמשל רבי יצחק הוטנר זיכרונו לברכה, בעל פחד יצחק, היה אומר שתורה שבעל פה זה מתחיל עם יהושע. מובן? אוקיי. יש פה עוד ש... לא, לא, לא. אין פה עוד שום... אתה סתם מתלהב. כן? ניתן לך גם כן צג. זה בסדר. נבקש באינטרנט לסדר במיוחד מסך בשביל חיים מימון. כן, בבקשה. כן, מה אתה רוצה?
בכל מקרה, אבל התורה ניתנה בתנאים טובים.
התורה? בתורה? התורה ניתנה בתנאים טובים, כן, נכון. הלאה. ולכך המדבר הוא ראוי שיש שם הגזרה והמצווה. אז ראינו, השם השני, מדבר קדש, שנתקדשו ישראל עליו, כבר התבהר זה למעלה גם כן, כי ראוי היה כל דבר קדושה במדבר, מפני שאין שם הדברים הטבעיים החומרים הרחוקים מן הקדושה, וכל הדברים אשר הם אלוהים ראויים במדבר, כמו שהתבהר לפני זה, וכאשר רצה השם יברך לקדש אותם, קידש אותם במדבר, כי שם ראויה הקדושה בפרט, כמו שכל הדברים האלוהים הקדושים ראויים אל המדבר, ולפיכך נקרא המדבר קדש. עוד נקרא המדבר פרן, שפרו ורבו עליו. פירוש, כאשר רצה השם יברך להרבות את ישראל, כי כאשר יצאו ממצרים מתו הרבה מהם, ורצה להרבות אותם, להקים ביניהם תחתם, לא היה ראוי לזה רק המדבר. ודבר זה ידוע למבינים בחוכמה, כי המדבר הוא מיוחד למידת הדין, כמו שהתבהר, וכל הוצאת תולדות הוא בכוח גבורת מידת הדין. ודבר זה ביארנו גם כן בחיבור גבורות השם, אצל וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, שכאשר היה מידת הדין כנגדם, היו פערים ורבים ביותר. וכמו שתמצא בכל הבריאה, שיצא לפועל בכוח שם אלוהים, שהוא מידת הדין, ואחר מעשי בראשית נשתתף רחמים עם שם אלוהים. כי שם מזכיר הבריאה, ותיקון הבריאה גם כן, כי עצם התולדה והיציאה לפועל בלבד, נזכר בשת ימי בראשית, וכתיב שם שם אלוהים בלבד. אבל עתה מזכיר היציאה לפועל וגם תיקון הבריאה, ולכך משתף על שם אלוהים, שם הרחמים. ואתם מה שהוא אומר כאן? הוא אומר דבר עמוק מאוד, בלי להסביר. נכון? הוא אומר, הסברתי את זה, אבל זה לא לגמרי ברור. הוא אומר, פרו ורבו. פרו ורבו זה הפך מידת הדין לכאורה. זה תוספת חיים. אז איך פריה וריביה אתה קושר את זה למידת הדין? השאלה ברורה? שאלה? מה? במדרש נאמר שלמה נקרא מדבר פרן? כי פרו ורבו. אומר המהר"ל, למה? ראוי לזה המדבר, כי המדבר הוא מקום של מידת הדין. והבריאה, פריה וריביה, גם זה במידת הדין. כידוע למבינים. ואני שואל, איך יכול להיות שפריה וריביה זה מידת הדין? אדרבה, זה תוספת חיים, זה מידת הרחמים. אז השאלה שלי ברורה? יפה, כן. ההורים מחויבים, אבל עצם ההולדה, זה רחמים או זה דין? מה?
יכול להיות שעצם ההולדה היא דין, אבל אנחנו צריכים מידת הרחמים כדי להתקיים את זה.
אנחנו נתייחס, קודם כל יש פה שאלה. והרי התורה עצמה מלאה בציוויים ששייכים דווקא בכניסה לארץ. לכן היא רלוונטית ביותר לחקלאי הארץ ולא לאוכלי המן בחינם במדבר. מה שאתה אומר כאן זה לא התורה, זה המצוות. המצוות ניתנו לחקלאים, אבל התורה ניתנה לאוכלי המן. כי התורה היא השורש האלוהי שממנו מתחייבות המצוות, אבל התורה עצמה איננה המצוות, איננה סך המצוות. והראיה שאתה אומר, תורה ומצוות אותנו לימדת, נכון? וללמד לעמך תורה ומצוות, ויגלותך מלכנו על הר סיני. אז יש תורה, יש מצוות. לא ניתנה תורה, כלומר האפשרות ללמוד את התורה היא רק לאוכלי המן. קיום המצוות לחקלאים, כמובן. לא, עניתי.
לא, זה
מקצה
שיקום של
השאלה קודמת. כן. רגע. בסדר, לגבי מגדל, אבל טוב, אני לא רואה טוב. האם אפשר להרחיב בעניין שינוי התורה במדבר ובארץ ישראל, מלבד המצוות התלויות בארץ? לא, אי אפשר, כי זה לא הנושא כעת. אנחנו רוצים להתקדם. כן. יש פה שאלה, השאלה שלי היא, למה, היא לא מה השורש של המגדל, של המילה מגדל, אלא איך אפשר מה?
להחליט מתי זה אות אחת או שלושה.
להחליט מתי זה אות אחת ומתי זה שלושה. לפי המבנה של הלשון. אם אנחנו רואים שהאותיות נופלות, אז אנחנו יודעים שהאותיות הנופלות הן לא חלק אינטגרלי של השורש. ואם הן לא נופלות, אז אנחנו יודעים שזה חלק אינטגרלי של השורש. כן.
אבל
אם התורה ניתנה ליושבי המדבר, זה יכול להיות שזה בגלל שלא היה להם מה לעשות חוץ מלעסוק בתורה?
כן, ודאי ודאי, מה זה אוכלי המן? אוכלי המן אין להם מה לעשות בחיים, משעמם, קמים בבוקר, אוכלים מן, כמה מן אתה יכול לאכול? מה עם בגדים? מגועצים, בחינם, כן? מה עם שירותים? אין שירותים במדבר, לא צריך, המן נבלע. אז מה יש לו לאדם לעשות כל היום? הולך לבית המדרש של משה רבנו, ראש הישיבה המרתק ביותר שיש בהיסטוריה, שומע אותו, שאלה של שמואל בן ארבע, איך אברהם אבינו למד תורה? והיה כתוב בה על אברהם אבינו. תשובה, התורה שלמד אברהם אבינו היא תורה כללית, שבה גם הוא כלול כאפשרות, אבל לא כהכרח. כן, עד כאן תשובה לשמואל. ובכן רבותיי, הגיע בזה סיומו של השיעור, ולא גמרנו את דברי המהר"ל, בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. שלום.